עכשיו נדבר על נושא שבדרך כלל עולה על סדר היום הלאומי לקראת אישור תקציב המדינה, אבל מטבעו, מטבע הסוגיות הביטחוניות שבהן הוא כרוך, לא בכל ההיבטים שלו ניתן לעסוק בפומבי, אני מתכוון לתקציב הביטחון. ובכל זאת, בסוגיות שבהן כן ניתן לדון ולהדכן מה חדש, מה שונה כיום לעומת שנים עברו, אנחנו רוצים עכשיו להרחיב דעת עם תת-אלוף במילואים דוקטור ששון חדד, חוקר בכיר במכון, ראש תוכנית כלכלה וביטחון לאומי. שלום לך.
שלום רב.
ראשית, לטובת ההדיוטות כמוני, כיצד מחושב תקציב הביטחון באופן כללי, באיזה נדבכים יש בו, ומה ההשלכות של ההסכם שנחתם באחרונה, בשנים האחרונות, בין שר האוצר משה כחלון לשר הביטחון לשעבר משה יעלון בהקשר הזה?
תקציב הביטחון במדינת ישראל הוא כמובן אחד הסוגיות הגדולות ביותר בבניית התקציב. בניית התקציב של המדינה מתחיל בדרך כלל עם איזשהו הקצאה או איזשהו נתח שמופנה לביטחון, ולאחר מכן עושים לו התאמות. בשנים האחרונות, נקרא לזה בשני העשורים האחרונים, התקציב הביטחון שימש כאיזשהו נקודת מחלוקת מאוד גדולה בין מערכת הביטחון לבין האוצר, בניסיון של כל אחד מהצדדים להקטין או להגדיל בהתאמה, וכמקור לפתירת בעיות, גירעון וכדומה בתוך המדינה. כשמסתכלים על זה לאורך השנים, נטל התקציב שמחושב בדרך כלל מתוך התמ"ג, מה שנקרא הוצאות הביטחון מתוך התמ"ג, אפשר לראות שבמשך השנים האלה הנטל הזה ירד בסדרי גודל מסביבות 10% או קצת פחות לסביבות היום סביב ה-5.5% אחוז זה מהתמ"ג, ומטבע הדברים הדבר הזה כמובן בא כתוצאה מאותם דיאלוגים ואותו מתווה שהולך והלך והוריד את זה. בנושא הזה אגב קמו מספר ועדות מטעם המדינה, מטעם הממשלה, שהמפורסמות שבהם היה ברודט מיד אחרי מלבנון השנייה ולוקר ב-2014, כאשר שניהם הטביעו את חותמם על המתווה התקציבי. ברודט אגב לא התקבל על ידי משרד הביטחון ומשרד האוצר, אבל הממשלה אישרה את זה, וכשמסתכלים באמת בדיעבד לאחור, התקציב בסופו של דבר, עם המחלוקות, עם המשברים, עם השינוי הממשלה, בפועל טעם פלוס מינוס את המתווה הזה שנעשה על ידי ברודט, ולכן מורח על ידי אנשים רבים כעבודה מקצועית ועם היגיון מאוד רב. ועדת לוקר לעומתה לא התקבלה, המלצות שלה פורסמו, אבל היא לא הומצאה, כי מה שהצבא או משרד הביטחון שם כתוכנית מנגד, את תוכנית גדעון, התקבלה ואושרה, למעשה באה במקומה. עדיין עקרונות מסוימים, יש כאלה שאומרים הרבה, יש כאלה שמעט, זה כל אחד, זה נקודת המבט שלו, מתוך לוקר יושמו בתוך תוכנית גדעון, ולכן בדלת האחורית הם נכנסו, אבל לא המלצות מחייבות ורשמיות.
בנוגע להסכם בין שר האוצר כחלון לשר הביטחון לשעבר יעלון, מה החידוש או מה הרפורמה באופן כללי?
החידוש של ההסכם הזה, שהוא פעם ראשונה מאז שוותיקי המשרד זוכרים, שמשרד הביטחון ומשרד האוצר חתמו על הסכם משותף, על תקציב רב שנתי, ובהסכמה, תכניות רב שנתיות היו למחביר במשך השנים, מעט מאוד מתוכם גובו בתוכנית תקציבית, ואלה שגובו בדרך כלל זה היה בהחלטת ממשלה, בלי הסכמה בשל שני הצדדים. ופעם ראשונה, הסכם כזה יוצא לדרך, כאשר היוזמים והמניעים היו משרד האוצר ומשרד הביטחון. בתוכו מופיעים הרבה חלקים, אגב ההסכם פורסם למעט אי אלו דברים קטנים בתוכו, אבל במתווה הזה שסוכם גם התקציב הרב שנתי, גם סוכמו מספר סוגיות מאוד גדולות כמו הסכם השכר או חלקים של השכר, הפנסיות, סיפור של דברים שיוצאים מהתקציב כמו הסיוע הביטחוני, השיקום וכן הלאה, וגם השקיפות של התקציב או מבנה או נתוני התקציב למשרד האוצר לאגפיו השונים. אני חושב שהדבר השונה מאוד שהיה מול שנים קודמות, שהבסיס נבנה מתוך, ההסכם נבנה מתוך אמון. זאת אומרת, הבסיס שלו היה אמון, ועל זה הוא גם להיבהן. כי קל מאוד לזוז מההסכם, קל מאוד לפצח אותו. במשך השנים יש הרבה דברים שבאים, הרבה שינויים שגורמים לתזוזות גם בתוך הפרטים וגם במקרו שלו. אבל בלי אמון, נורא קל לפוצץ אותו. כל עוד האמון הזה נשמר, ואני חושב שהאמון הבסיסי הזה נשמר, למרות תזוזות כאלה ואחרות, ההסכם הזה יתפוס והמשיך ללוות אותנו.
אחת הסוגיות שעולות לדיון רבות בציבור ובתקשורת בישראל בשנים האחרונות היא מעמדם של אנשי הקבע. ולכן אני רוצה להתמקד איתך עכשיו במודל הקבע והפנסיה בצהל. איזה שינויים חלו בו או לקראת איזה עתיד אתה חושב הצבא מתכוונן עכשיו ספציפית לגבי מעמדם של אנשי קבע?
כשמדברים על מודל הקבע, נוטים הרבה מדי ומהר לדבר על העלות שלו, על כמה זה עולה וכמה כלכלי או לא כלכלי. וזה דעתי הסוגיה הכי מטעה בקטע הזה, כי מודל הקבע בצהל זה לב ליבו של הצבא. הצבא מסתמך על טכנולוגיה וכוח אדם. היכולת שלו להביא את האנשים הנכונים במקום הנכון, היא היכולת שלו להיות צבא מנצח או צבא אפקטיבי, צבא חזק, מזה הוא נבנה. ולכן מודל כוח האדם הוא לא איזה סוגיה כלכלית, היא סוגיית הליבה של המבנה של הצבא. במשך השנים האחרונות היו מספר שינויים לא מועט של מודל הקבע. דיברו על להאריך את גיל השירות, אחרי זה בסוף ראש הדבר קיצרנו אותו. דיברו על שינויים מי מגיע לו קביעות ומי לא, בנו את מה שנקרא מודל הקבע הצעיר, שבו במשך כמה שנים טובות אין קביעות ואפשר להוציא את האנשים. נכנס נושא של הפנסיה הצוברת, שהיא שונה במהות הפנסיה התקציבית, כי היא מאפשרת לבן אדם או לקצין אחרי מספר שנים לא רב לעזוב עם כל הזכויות שיש לו, ואין לו איזשהו משהו שקושר אותו לצבא. וכן הלאה וכן הלאה, ולכן הדברים האלה, נקרא זה התזוזות האלה, גרמו לאחד הדברים הבעייתיים ביותר בכוח אדם, זה היכולת שלך להסתמך או לקשור את העתידך לאורך שנים עם גוף גדול ותובעני כמו צהל. אני לא אכנס לתובענות שיש לחיילי הצבא הקבע בצבא, נושא הזה דוסקס עד אין סוף, ולכן אני לא אכנס לזה, אבל ברור שהשירות בצבא הוא שונה משירות אזרחי, הוא שירות טוטלי, גם מקריב את החיים שלך, אתה יכול למצוא אותך במצבים שאתה מקריב, אתה גם עושה כמה דברים, אני לא אכנס לזה, אבל מה שחשוב הוא שהמודל הזה הוא הבסיס של הקיום של הצבא. ולכן כשנכנסנו לנושא הזה, נכנסנו עם יראת כבוד, כי פחדנו מאוד לעשות שינויים שהם פוגעים בתוך המבנה של הצבא. צריך לזכור ששינויים כאלה, גם כשהם קורים, לוקחים הרבה שנים, אבל האפקט הפסיכולוגי שלהם הוא מיידי. ולכן כשאתה עושה שינוי שהוא לא טוב, גם אם הוא קורה עוד 10-15 שנה, התוצאות נראות במהר. ולעומת זאת, שינויים שהם טובים, גם הם לוקחים את הזמן שלהם, גם הם יש להם את האפקט הנגדי, שבה הם אומרים, רגע, שינו, אז משהו לא טוב היה, או משהו לא טוב קורה, וכן הלאה. כשאנחנו מסתכלים על המודל הנוכחי שנכנסנו אליו, שחתמנו אותו מסגרת ההסכם, מעשה אמר שלושה דברים. הוא אמר, אנחנו רוצים את אנשי הקבע איתנו, ואנחנו רוצים את הטובים שבהם. ולכן נכנס שם המודל של מצוינות, עם תחנות יציאה, של דרגות וכן הלאה. הדבר השני שעשו הפרדה, פעם ראשונה לדעתי באופן ברור, בין מסלול הקצינים, מסלול הקצונה לבין מסלול הנגדים. מסלול הקצונה, קוצר השירות ל-42, התנאי שאתה ממשיך הוא להגיע לסגן אלוף וכן הלאה. מסלול הנגדים, הוא רך ל-53, ולצורך העניין אין בו תנאים, אין בו תחנות יציאה וכן הלאה. למעט התחנת היציאה הראשונה שהיא נקבעה כבר לפני מספר שנים, שבו אתה עובר לקבע המובהק. אבל זה הדברים שלפני כן, הם נכונים כשלעצמם, פשוט הם מתקננים את המערך, אבל אחרי שעברת אותה, אתה קשור להרבה הרבה שנים עם הצבא, מה שלא עם הקצינים. הדבר השלישי זה הסיפור של הקיצור, נקרא לזה הורדת הגיל הפרישה, והמתן של פנסיית הגישור. למעשה קיבלנו בצורה מוחלטת גם בחוק, עד אז זה היה בהסכם ולא היה בחוק, את פנסיית הגישור, או את הפנסיה בשנים עד שאתה מקבל את הפנסיה מקופת הפנסיה. למעשה באה לידי ביטוי המחויבות של מדינה, של מדינת ישראל, לאותם אנשים שקשרו את גורלם בצבא ולא מוצאים אותם בלי שום ביטחון כלכלי. זו הייתה נקודת המחלוקת, אחת הנקודות המחלוקות העיקריות עם ועדת לוקר. ההצעה שלהם דיברה על זה שמעט מאוד אנשים יקבלו פנסיית גישור, מדובר על מגדים ומקביליהם, שבאחוזים זה מעט מאוד מהצבא, וכל היתר אמורים היו לצאת עם איזשהו פיצוי ולמצוא את עצמם בחוץ עם לפתוח קריירה חדשה. עם הדבר הזה לא קיבלנו אותו, ומעשה בנינו יחד עם האוצר מודל חלופי שאמור להביא בסופו של דבר תוצאה כלכלית דומה, אבל עם מבנה אחר לגמרי, גם של מחויבות הצבא וגם של קשירת האנשים אלינו. למעשה מה שניסינו להביא זה win win win. מה זה win win win? סיטואשן. פעם אחת זה עולה פחות, פעם שנייה האנשים ברגע שהם פורשים בגיל 42, הדינמיקה של התחלופה של אנשים הרבה יותר גבוהה, אנשים מקבלים קידום הרבה יותר מוקדם מהמודלים שהיה, מהמודל שהיה נהוג עד אז, ולכן קיבלנו אנשים צעירים יותר, והצבא זקוק לאנשים צעירים יותר, הדינמיקה גם של המאמץ וגם של התחלופה עושה טוב לצבא. יש בזה ניואנסים של נושאים שהם טכניים, או נושאים שהם צריך בהם ידע, שבהם זה טופל נפרד. יש איזה מסלול שאני לא אגע בו כרגע, שהוא נכנס ל... שהוא משמר את הידע, אנשים שהם לא רצים במסלול הזה. והדבר השלישי זה היכולת של הקצין, או ברגע שהוא משתחרר מצהל, פורש מצהל, להשתלב בקריירה השנייה או בחברה האזרחית. ככל מצאנו קשר ברור ומובהק, ככל שהוא צעיר יותר, כך הסיכוי שלו יותר גדול, ואז הוא תורם יותר שנים למערכת האזרחית, ולכן אנחנו ראינו בזה win מהבחינה של העלות, win מהבחינה של הצרכים של צה"ל, ווין לכלכלה האזרחית, ברגע שיותר צעיר הוא משתלב יותר מהר.
ולסיום אני רוצה לשאול אותך על נושא נוסף, שיש לו ודאי השפעה לא מבוטלת על החישובים, הסכם הסיוע הביטחוני עם ארצות הברית, מה ההשלכות שלו?
הסכם הסיוע עם ארצות הברית הוא דבר מבורך, זאת אומרת לאורך שנים הסתמכנו על זה, יש בו אלמנטים של ידע גם, זאת אומרת אנחנו גם מקבלים המון דברים שהאמריקאים נותנים לנו לא רק בהיבט הכספי, אלא גם איזה סוג כלי נשק אנחנו יכולים לקנות וכן הלאה, ולכן הוא מהווה בהחלט עוצמה למדינת ישראל. ההסכמים האחרונים שנחתמו הם לעשר שנים, דבר שנתן לנו גם יציבות כצבא או כמערכת ביטחון, לתכנן על זה ולבנות דברים מושכלים, ולא כל שנה לבזבז את הכסף, העיקר לגמור אותו באותה שנה, אלא אפשרות לעשות משהו רב שנתי עם חוכמה. ולמעשה ההסכם החדש שנחתם לפני כשנתיים, היה בו שלוש בשורות או ארבע בשורות. הראשונה, קודם כל הוא קצת יותר גדול מהקודם, שזה תלוי כמובן בתוצאות האינפלציה, כי הוא אמור לפצות על העלייה שהייתה בשנים האחרונות, אבל גם על העלייה בשנים הקרובות, וזה תלוי מה התוצאה שתהיה בפועל. לכן אנחנו משערים שפחות או יותר ישמור על הערך שלו. החלק השני הוא כלל תוכנית של הגנה מפני טילים, שגם שם נתן לנו אופק תכנון, מה שהיה לפני כן כל שנה היינו צריכים לחטט את רגלינו ולקבל אותו. יש בו אבל שני אלמנטים אחרים שהם פחות טובים. האחד זה הפסקת היכולת לקנות דלקים בארצות הברית. בפועל, במקום זה אנחנו נצטרך לקנות משהו אחר, מה שזה לא טוב, כי ברגע שאנחנו קונים דלקים, המחיר בין הארץ לבין ארצות הברית, ההפרשים הוא מינוריים, ולכן הניצול של הכסף הוא יעיל יותר ברגע שאתה קונה דלקים. ברגע שנקנה משהו אחר, כנראה המחיר היחסי יותר גבוה, ולכן יש כאן יעילות כזאת או אחרת. החלק היותר בעייתי זה הפסקת האמרות. במשך שנים רבות, בעיקר אחרי הפסקת הלוי, נושא האמרות של לקחת חלק מהסיוע, כ-26% מתוך הסיוע, ולהמיר אותו לשקלים ולהפנות אותו לתעשייה המקומית, נתנה יכולת של פיתוח וייצור אמצעי לחימה מתקדמים מותאמים לצה"ל ולמערכת הביטחון, דבר שיכול להיפגע אם לא נשכיל לעשות את התכנון הנכון. יש לנו טיפה זמן, אולי בגלל זה אנחנו קצת מאחרים. יש לנו בערך עד 2024 עד שנתחיל לראות באמת את הירידה הזאת, וב-2028 זה אמור להיות אפס. לכן יש לנו את הזמן להיערך, אבל אנחנו צריכים פשוט לשבת ולהיערך לזה. ישנם ועדות כאלה ואחרות בכל מיני מקומות, אבל אני עדיין לא רואה את המאמץ לפתור את הבעיה בצורה נחרצת. הסוגיה הרביעית שיש זה הגברת השקיפות, אבל זה מניח שזה בפייר פליי, שכל גוף שנותן כסף רוצה יותר שקיפות, וראינו את זה גם משרד מול משרד.
משרדים אחרים. כן. תודה רבה, ששון.